קשת, כל שידורי תורה, ברוכים הבאים. אנחנו פותחים את השבוע בימי ראשון עם שיעור של הרב בנימין תבורי, סדרה בנושאי שוטים מודרניים, בעלי השוט ונושאי השוט. הרב תבורי.
מתחילת השנה עד עכשיו, כל שבוע עסקנו בפוסק אחר ובכמה שוטים שהוא השיב. היום אני רוצה לסטות קצת מן ההרגל ולהמשיך בשאלות ותשובות איגרות משה שהרב משה פיינשטיין. וזה מצד שיש כל כך הרבה תשובות שהן נוגעות למעשה, וגם יש שמראות על המצב בחוץ לארץ, ובמיוחד על המצב של משה פיינשטיין נתקל בו, נדמה לי שיש סיבה חשובה להוסיף עוד תשובות לתוכנית שלנו. אני רוצה לציין ולהדגיש שלמרות שפנו לרב משה מכל קצווי עולם, ויש תשובות גם כן שנועדו לארץ ישראל ושאר מקומות, התשובות שנכתבו בארצות הברית בוודאי נכתבו לפי התנאים ולפי המצבים של ארצות הברית. הדגשתי את זה בשבוע שעבר כשאמרתי שרב משה התיר לשתות חלב של החברות, חלב הקומפניז, בניו יורק בארצות הברית באותם השנים. יש מקום להגיד שבמדינות אחרות צריכים לברר את המצב, וגם בוודאי שצריכים לקבוע את המציאות בכל מקום ומקום, בכל זמן וזמן. כמובן, אנחנו לא כאן פוסקים שאלות, רק מביאים תשובות שנכתבו ונתפסו בשעתם ובזמניהם. אחד מדידיי מאזין לתוכנית והעיר לי הבוקר שהרב ברייש, שדיברנו עליו לפני כמה שבועות, התיר להקשיב לרדיו בתנאים מסוימים בשבת, וכמובן אני אקצר עכשיו, צריכים באמת לראות את התשובה, או לכל פחות לשמוע את דבריי אז. אבל ידידי העיר לי שהייתי צריך לציין שהדברים נאמרו בשוויץ בזמן מסוים, וכמובן אי אפשר להעתיק את הרעיון הזה לארץ ישראל, שכל התנאים של שידורי הרדיו וכדומה הם שונים לגמרי ממה שנעשה בחוץ לארץ בשוויץ. הערה חשובה ונכונה, ואני רק התכוונתי להגיד שבשוויץ כמובן הרב ברייש התיר אז בזמנו ובמקומו. אחד מן התשובות שאחד הזכרתי בשבוע שעבר היה בקשר למצב של חלב החברות בזמננו בארצות, בזמנו שרמשה בארצות הברית. אחד העיר לי שבעצם ההתר הזה היה נפוץ, או לכל הפחות אנשים שהיו נחשבים דתיים שומרי שבת היו רגילים לשתות את החלב הזה, והפסק של רב משה בא רק לאשר שהמנהג הזה באמת הוא היה מנהג נכון. כמובן, קשה לבדוק את ההיסטוריה של המצב בעם באותם הימים, אבל ברור לי שהיו זמנים שונים ביחס להלכה או לכל הפחות למנהגים שונים בארצות הברית. בזמן שהייתי ילד, וכל אחד שהוא בערך בן גילי יזכור שבחוץ לארץ המצב היה שהיינו אוכלים כמה מוצרים בלי השגחה, רק לקרוא את מה שהיה כתוב כאילו על הקופסה, מה היו המרכיבים השונים של המוצרים האלה. והיום בוודאי אנשים בדרך כלל לא היו סומכים על דבר כזה, אלא הכל צריך השגחה מעולה. וזו בגלל כמה וכמה סיבות. אחד, שהיום כל התהליך של מזון הוא שונה לגמרי מה שהיה פעם, אבל נדמה לי שגם זה בגלל התייחסות יותר רצינית לענייני הלכה. ואפילו אם פעם היו שותים חלב של החברות לפני רב משה, נדמה לי שבערך 10 שנים, 20 שנה לאחר מכן, היו יותר אנשים נזהרים לא לשתות חלב החברות, חוץ מזה שיש תשובה של רב משה. היום בכלל נדמה לי בארצות הברית יש נטייה יותר להחמיר גם כן, אפילו בנושא הזה, ולשתות חלב דווקא שנחלב בזמן שישראל רואהו. ומי שעובר ברחובות בבורו פארק, בפלטבוש, יראה שאפילו החנויות המוכרות פיצה וכדומה, הרבה מהם יש להם אותיות קידוש לבנה בראש חוצות, שאנחנו משתמשים רק בחלב ישראל. לפי התשובה של רמי, שהם היו יכולים כאילו להגיד שאנחנו משתמשים בחלב ישראל, ובעצם היו יכולים להשתמש בחלב של החברות. אבל בכל אופן, ודאי הם התכוונו לחלב שנחלב בזמן שישראל רואהו. נתחיל בכמה תשובות חדשות שלא הזכרנו בשבוע שעבר של המשה. אחד מהם, שהייתה גם כן שאלה חשובה מאוד באותו זמן, באותו מקום, השאלה הייתה בקשר לתספורת או גילוח בכל המועד בזמן הזה במדינתנו. וכאן גם הכותרת של התשובה שמופיע בחלק ראשון של אור החיים, סימן קס"ג, אפילו הכותרת מזכירה את התנאים האלה. תספורת הזקן בכל המועד בזמן הזה במדינתנו. במשפטים הראשונים רב משה כותב למי שזה נחוץ לו להתגלח בחול המועד, כמובן להתגלח בצורה שהיא מותרת, אבל מי שנחוץ לו להתגלח, רמי שכותב, יש להתיר בזמן הזה במדינתנו. והסיבה העיקרית שהוא השתמש בה להתיר, שכל אחד רגיל להתגלח כל יום, ולכן אין גזירה שאולי בן אדם לא יתגלח לפני חול המועד. למרות שיש מחלוקת ראשונים, אם אכן בזמן הקדום אחד התגלח קודם המועד, האם מותר לו להתגלח במועד? בגמרא כתוב שאסור להתגלח במועד, אבל הסיבה נזכרה שם בגלל שרוצים לדאוג שאנשים לא ימתינו עד חול המועד להתגלח, כי התגלחו לפני החג. ולכן יש דיון בראשונים, מה יקרה אם בן אדם אכן התגלח ערב החג, האם מותר לו באותם התנאים להתגלח שוב פעם בחול המועד. רמי שאומר, למרות שיש מחלוקת ראשונים בנקודה הזאת, זה רק במקום שיש אנשים שמתגלחים כל יום, ויש אנשים שלא היו מתגלחים כל יום. אבל במדינה שכל המסתפרים, כל אחד מתגלח כל יום, אפילו מניח שזה רק הרוב, אבל אנשים מבינים שהוא יתגלח בערב יום טוב, ולכן אין חשש ואפשר להתיר את זה. רב משה עוד מזכיר סיבות נוספות להתיר דבר כזה. הוא אומר, היות שזה צורך המועד לקישוט או ליופי, אז בכלל זה, אין בזה איסור של מלאכה. הרי יש איסור מלאכה בכל המועד. אמנם יש מחרוקת ראשונים, אם האיסור הזה הוא רק דרבנן, או יסודו בדין תורה, או שמסרן הכתוב לחכמים לקבוע איזה מלאכות מותרות ואיזה מלאכות אסורות. אבל היו כאלה שטענו שבעצם גילוח בחול המועד זה מלאכה, ולכן אסור מדינה להתגלח בחול המועד, אלא אולי יש מקום להתיר בתנאים מסוימים, אבל בעצם יש כאן איסור מדינה. ומה שטוען, זה ודאי לא נכון. כיוון שהוא לצורך המועד, לקישוט ויופי, וליפוי, אין בזה משום איסור מלאכה, אלא משום הגזרה. רבי שהניח שאין כאן איסור בכלל של גילוח, כל הבעיה הייתה הגזרה הזאת, והוא פסק שהגזרה הזאת לא קיימת, במצב שרוב האנשים מתגלחים כל יום. והוא טוען שזה די מפורש, שדבר שהוא נחשב צורך היפוי, לקה בזה איסור מלאכה, אף שבעצם הוא כן מלאכה, ולכן הוא מתיר להתגלח. הוא טוען, טענה נוספת, אולי בכלל גילוח לא נחשב מלאכה בכלל, שהרי גילוח אין בו משום תורך, ואולי היה מותר אף בלא צורך כלל, אלא מה, תספורת שיש בזה יותר תרחה, זה יכול להיות שזה נחשב מלאכה. אבל אפשר להתיר אפילו תספורת כשיש סיבה אמית. סיבה טובה לכך, אבל גילוח שלא נקרא אפילו מלאכה בוודאי מותר, אלא מה, הגזרה אסרה את זה, והיום הוא אומר בתנאים שלנו הגזרה לא קיימת. הנודע ביהודה ידוע שהוא חשב שאין להתיר גילוח בחול המועד, וחושב שזה לא נקרא צורך המועד בכלל. אז אומר המשה, זה פשוט לעניות דעתו של המשה, כך הוא כותב, שזה עניין של יחיד. אבל היות שרוב בני אדם במדינת ארצות הברית מקפידים על זה, והעניין של ייפוי של דבר שהוא נראה יפה, זה קביעות של בני אדם. וזה משתנה ממקום למקום, מזמן לזמן. ולכן במצב של ארצות הברית, הוא אמר שמותר להתגלח. הנודע ביהודה עוד העלה שאולי יש בזה אפילו איסור דאורייתא בגילוח, ורמש דחה את זה בשתי ידיים. הוא חשב בוודאי שזה לא נקרא מלאכה, והוא כותב דבריהם צריך עיון שלא נכון כלל. חולק לגמרי הנודע ביהודה. לכן בשורה התחתונה, רמש אומר, בזמננו, במדינתנו, אלה שמסתפרים, מתגלחים, הכוונה גילוח כל יום, אפילו אם הם מתגלחים רק פעם ביומיים או פעם בשלושה ימים, יש מקום להתיר, ורמי שמשער שאפילו הנודע ביהודה היה מתיר אולי בזמננו היום. כדרכו בהרבה תשובות אחרות, בסופו של דבר רמי שמסתייג, ואומר, אני לא נוהג להתיר רק למי שיש לו צורך ביותר או מצטער ביותר. יש כאלה אנשים שצריכים ללכת לעבודה בכל המועד בחוץ לארץ, והם מתביישים או לא נוח להם להיכנס למשרד בזמן שהם נראים לא מגולחים, או אחד שבאופן מיוחד מצטער בגלל שהגידול של כמה ימים, שגידול הזקן מפריע לו, אז אומר המשר, אני בעצם מתיר, מדריך אנשים רק בתנאים כאלה. אבל אם אחד רוצה להתיר רק למען היפוי, אין למחות בידו, משום שמעצם הדין זה מותר. ידוע שהרב סולובייצ'יק גם התיר גילוח בכל המועד, אבל מפי השמוע שמענו שהרב סולובייצ'יק מבחינה מסוימת הרחיק לכת יותר מהרב משה. הרב לא רק התיר להתגלח, הוא היה אומר לתלמידים שכן צריכים להתגלח ערב יום טוב. אומר, כל הרעיון המקורי, הגזרה הייתה שדאגו שאחד יתגלח בכל לפני יום טוב. וחששו שאם מישהו לא יתגלח ביום טוב וימתין את חול המועד, אז בעצם הוא נכנס ליום טוב במצב כזה שהוא לא נראה יפה. ולכן גזרו גזרה. אמר הרב, בתנאי של היום, שכל אחד מתגלח כל יום, ואם אחד באמת התגלח ערב החג, ועוברים כמה ימים של חול המועד, ואנחנו עומדים למשל בערב שבת, או בערב יום טוב, והוא באמת נראה שהוא לא התגלח, והוא לא נראה יפה, אז הוא בעצם מבטל את, את הסיבה של התקנה הראשונה, הוא נכנס ליום טוב, אמנם יום טוב שני או שבת, במצב שהוא די מנובל, ולכן הרב הורה לתלמידים שלו, שצריכים להתגלח ערב החג או ערב שבת. תשובה אחרת, שגם כן קשורה מאוד מאוד לארצות הברית באותם זמנים, הייתה בקשר למכירת חמץ. בדרך כלל, אנשים קנו בסופרמרקטים הגדולים כל מצרכי המזון. ובהרבה מהמקומות האלה, הרבה מהסופרמרקטים האלה, הבעלים הם באמת יהודים. ולכן הייתה בעיה איך לקנות חמץ אחרי פסח. הרי לא ידוע מה היה ברשות בעל הבית, ברשות הסופרמרקט. בתוך פסח, וממילא זה חמץ שעבר עליו הפסח, ולכן היהודים היו נמנעים מלקנות מוצרים אלה. הרבה אנשים, במיוחד נדמה לי שחבדניקים ועוד, גם היום, דואגים להחתים את בעל הבית על שטר מכירת חמץ. והם מסבירים לבעל הבית, שבמעצם זה לא עולה לו כלום, הם פשוט עושים טובה לעם היהודי שרוצה לקנות ממנו, ולכן אומרים לו שבעצם הוא מוכר את כל החמץ לגויים עם שטר חתום כדין שטר מכירת חמץ. אבל מה יוצא אז? שאותם הסופרמרקטים מתייחסים לנייר הזה כמסמך שהם סומכים שהם יתלו אותו על הקיר אחרי פסח כדי למשוך את היהודים הדתיים שימשיכו לקנות אצלם ויוכלו לקנות את המוצרים שהם חמץ. אבל הם המשיכו למכור חמץ בתוך הפסח. הם לא סגרו את המדפים, הם השאירו כל החמץ על המדפים ומכרו את מה שמכרו. אז היו כאלה שטענו שהרי, סליחה, כל המחירה הזאת היא בלף. הרי הם סוחרים בחמץ בפסח. אז רמי שפסק שזה לא נקרא ביטול המחירה. הרי בעצם החוזה הוא כתוב וחתום לפי הכללים של שתי המחירה. אז המחירה קיימת. והגוי שקנה את כל החמץ הוא בעל החמץ. עכשיו יש בעיה שהמוכר מכר חמץ שאינו שלו. זאת בעיה, טוען רמיישה, בינו לבין בין הבעל הבית של הסופרמרקט לבין הגוי שקנה ממנו את החמץ. אבל זה לא מבטל את המלאכה. אי אפשר לבטל קניין שכבר נעשה, הרי הוא לא בעלים על זה. אלא מה? או שאני מסתכל עליו כקונה מחדש, או כגזלן. אבל בעצם המחירה קיימת, ולא אומרים שזאת הייתה מחירה רק בהרמה, בגלל שהוא אינו יעבור ללא צורך על איסורים. בעצם הוא כן מחר את החמץ לגוי. אלא הוא עדיין רוצה לעשות רווח, אז הוא המשיך להקנות או למכור את המוצרים האלה. אבל דבר שהוא לא מוכר, אז זה ודאי תקף בתוך המחירה. הרי הוא גם כן לא יעבור בה יראה, בה ימצא על המוצרים הנוספים. לכן זה רק עניין של המחירה, והמחירה הראשונה קיימת, ורמי שפסק שמותר לקנות ממנו אחרי חמץ. ובהערה אחרונה אמר רמי ש הוא כותב מכתב לביתיו שין יוד זין ליהודי כנראה שעסק במכירת חמץ, וכתוב כתוב לו וכתוב הרב עשה שישתדל שימכרו חמצם. הוא היה מעודד את הרעיון הזה, למרות שהוא הכיר את המציאות וידע שבעצם המוכר היה ממשיך, הבעל הבית היה ממשיך למכור מוצרי חמץ בתוך הפסח. בתשובות האלה יש כמה תשובות שגם רואים מצד אחד יחס של יהודי ארצות הברית לגדולי תורה, וגם רואים את הצדקות של רבי משה פיינשטיין. בתשובה אחת שמדהימה אותי, רבי משה השיב מכתב בקשר לאיזה בחור ירא שמיים. כך רבי משה מפנה אליו את המכתב. מעלת כבוד ידידי ירא שמיים רבי משה וכו'. כנראה שהכותב, השואל, כתב לרב משה שהוא ראה את רב משה מחלל שבת, לא פחות ולא יותר. למה? שהוא ראה שרב משה נסע במכונית מהבית שלו עד הישיבה תפארת ירושלים כדי להתפלל בליל שבת, וכנראה שבערך שתי דקות אחרי הדלקת נרות, רבי משה עדיין היה בתוך האוטו. כנראה שבסוף המכתב, השואל העיר, שאני מקווה שאתה לא מקפיד על זה, משום שאני חושב שאני צריך לקיים את המצווה של תוכחה, אבל אני מקווה שהרב לא יקפיד. רבי משה כותב לו, אני מאוד נהניתי מזה שהזדרזת לקיים מצוות תוכחה, לפי דעתו. ותשועות חן חן למעלת כבודו. חס ושלום, לא, אני לא אקפיד. ואם ירצה שם, אומר רבי משה, בלי נדר, אני אף פעם לא אעשה את זה יותר. אני לא אסע אחרי הדלקת נרות לבית הכנסת, לא לשום מקום כמובן. אבל אין בזה שמץ של איסור, ואין כאן בעיה משום מראית עין בכלל. ובהסבר קצר, רמי שמסביר, זה דבר שכל אחד יודע, שיש זמן של הדלקת נרות, ובתנאים של אז, בניו יורק, רמי שאמר שבעצם קבעו 20 דקות קודם השקיעה. וזה דבר מפורסם לכל, אף לנשים, שעדיין אנשים מותרים במחילה, במלאכה, קרוב ל-18 מינות, אף לכתחילה הם לא יקבלו שבת. והשקיעה הייתה בזמן מסוים, והוא נסע בזמן אחר, אז יש לו עוד 10 דקות מינימום שהוא יכול לנסוע, ואולי הוא אומר רמי שבגלל שבן... השואל כתב לו שאולי יש בזה קלקול שאנשים יזלזלו בשבת, לכן רמי שאמר שהוא לא יעשה את זה יותר, והוא מברך אותו על זה שהוא מקיים מצוות תוכחה. הרעיון שמישהו כתב מכתב כזה ביקורת לרמי שפיינשטיין, טוב, זה מראה רק על בן אדם אחד, אבל זה מעניין שבן אדם העיז לכתוב מכתב כזה, ורמי שהשיב לו בצניות כזאת עם קבלה על העתיד. תשובה אחרת שהופנתה, או בעצם רמי שמתייחס אליה בקשר למנהגים אישיים של רמי ש, הייתה שאלה שרואים שרמי שכתב מכתב לכבוד הגאון הצדיק מורינו הרב מנחם מנדל שליטא שניאורסון האדמו"ר מלובביץ', באיגרות משה אור החיים חלק רביעי סימן ט', רמי שכותב מכתב לרבי מחבד ששמעו, רמי ששמע שהרבי התעניין בעניין תפילין של רבנו תם, שהוא שמע כנראה שרמי שלא היה מניח תפילין לרבנו תם, והרבי רצה להבין פשר הדבר. ורמי שמשיב לו גם כן, רואים את הצניות ואת הצדקות של רמי ש. הוא כותב, אמנם כן, כשגרתי בלובין, לובן, בצעירותי, היו לי תפילין שרבנו טעם מאוד מודרים, והוא היה מניח אותם, אבל תמיד התנה בלי נדר. גם אביו שהניח תפילין שרבנו טעם, אבל גם בתנאי מסוים שהבנים שלו לא יתחייבו להמשיך דרכו להניח תפילין שרבנו טעם. אז למה הוא הפסיק? אומר המשה שיש חילוק גדול בין תפילין של רשי לבין תפילין של רבנו טעם. בעיקר הדין, והוא מביא דיון על זה, אנחנו פוסקים ומכריעים ומחליטים הלכה כרשי. ולכן חייבים להניח תפילין של רשי. אם יש לך תפילין מודרים, מה טוב. ודאי צריכים לעשות מאמץ להשיג תפילין מודרים. אבל אם אין לך תפילין מודרים, יש חיוב להניח תפילין של רשי בכל תנאי ובכל מקרה. זה המצווה דורייתא להניח תפילין. אבל, אומר לי, הניח תפילין של רבנו טעם, זה רק חומרה. הרי מצד הדין אנחנו פוסקים לא כרבנו טעם, פוסקים כרשי. בגלל שהיו קהילות מסוימות, וביניהם אפשר להגיד מנהג חבד, והוא דן בפסק של הרבי הזקן בלטניה, שוודאי כולם היו מניחים תפילין רבנו טעם. אז בגלל שיש קהילות שמחמירות ומניחות תפילין של רבנו טעם, יש מקום להדר ולהחמיר גם לקיים ולהניח תפילין של רבנו טעם. אבל רמי שטען, זה רק בזמן שיש תפילין מהודרים של רבנו טעם. אבל התפילין שלו לא היו במצב טוב, והוא הכניס אותם לגניזה, והוא לא מצא סופר באותו זמן, באותו מקום, שהיה יכול לכתוב לו תפילין כפי רצונו, על פי כל ההידורים שהוא רצה, ולכן הוא טען שלא צריכים להניח תפילין של רבנו טעם בזמן שאתה לא מוצא את המודרים שאתה בעצם מחפש. סוף התשובה, רמי שכותב לו, שמעתי בשם הרבי מחבד, שיש סופר מובהק שיגיע אליו, שהרבי ישלח אותו, ויכתוב לו פרשיות תפילין של רבנו טעם כפי רצונו, כפי הדרישות של רמיישה. רמיישה אומר, זה דבר חשוב מאוד. אני, אם כן, אזכה להניח תפילין של רבנו טעם כמו שפעם נהגתי, ורמיישה אומר, אני אשלם על זה כל מה שצריכים לשלם, כמובן שהסופר יכתב בצורה כזאת, ויעשה לפי החומרות שלי. שמעתי שמהגאון רב שבתאי רפפורט, נכדו של רמיישה, שאכן כך היה דבר, ששלחו סופר לביתו של רמיישה, וכתב לפי כל ההידורים שרמיישה רצה, ובסוף הוא הניח תפילין גם כן לפי גם תפילין של רבנו טעם. תשובה שכמעט היא אנונימית, אבל אולי יודעי דבר יבינו את זה, הייתה תשובה שהרמי שכתב באיגות משה, אבן העזר, חלק ראשון. השאלה הייתה, האם מותר לשמוע ניגונים שבן אדם כשר חיבר אותם, אבל בסופו של דבר אותו בן אדם נתקלקל. עניינים של בנים, בנות, ששרו, זמרו, לא ניכנס לכל הפרטים, אבל התשובה, הכותרת, בדבר ניגונים שעשה אדם כשר, שאחר זמן נתקלקל וסני שמני. השמועות לא טובות עליו. פעם אחת היה יהודי כשר, אחר כך היו שמועות לא כל כך טובות. האם מותר לשמוע את הניגונים שהוא כתב, שהוא חיבר, לפני שהוא התקלקל? התשובה הזאת נכתבה בארצות הברית בתשי"ט. מי שזוכר את התנאים בארצות הברית, יכול לשער במה מדובר, מה מדובר. בכל אופן, רמי שכותב, שבוודאי שמותר לשמוע את השירים שהוא הלחין, שהוא חיבר, לפני שהוא התקלקל. הוא לא מבין מה הבעיה בכלל. הרי אפשר גם להסביר מקרים שאנשים בשס שהתקלקלו, אבל בוודאי דברים שהם עשו בזמן שהם היו קשרים עדיין מתקבלים. הדוגמה הקלאסית ביותר, בוודאי, אם בן אדם כתב ספר, ספר תורה קשר, ואחר כך התקלקל. ועכשיו אם הוא יכתוב ספר תורה, תהיה בעיה אמיתית. אבל הספר שהוא כתב בחשרותו, בוודאי הוא קשר, מה שאומר שבוודאי זה מותר בסדר גמור, ואין שום סיבה להחמיר, גם אפילו מישהו יראי שמיים וכולי, אין שום סיבה להחמיר. אבל, רמי שאומר, אבל נדמה לי, כך הוא כותב, שגם ניגונים שהוא עשה, שהוא הלחין אחר כך, הם קשרים. הרי אם הם ניגונים קשרים, ואין בהם קלות, ודברים שראויים לנגנם, אז אין בזה עניין של משתמשים בשם הרשעים. הרי רק בענייני קדושה, כמו כתיבת ספר תורה, זה בעיה שייחסו דבר כזה לאחד שהוא לא, שבוא נגיד סני שמנה, שהשמועה שלו היא לא טובה. אבל הוא אומר, הרי הניגונים הם בעצם ענייני חול, אין להם קדושה. אפילו אם הוא חיבר את הניגונים האלה בענייני דברים קדושה, אבל זה לא נחשב דבר קדושה. בעצם הניגונים אין מהם קדושה. אז לכן הוא אומר שלמעשה מותר לשמוע כל הניגונים שאותו בן אדם הלחין, חיבר. הוא אומר, בזה אולי יש מקום לבני תורה או בעלי נפש להחמיר. אולי יש איזה טעם לאסור, אף רמי שאומר זה טעם קלוש. אבל במקרה, השירים שהוא חיבר לפני סני שמעני, ברור שזה מותר. אחר כך רמי שכותב, בעצם, הרי במה מדובר כאן? באחד שיש עליו שמועה שהוא מתעסק בדברים שלא צריכים להתעסק בהם. אבל אין בזה ענייני כפירה, אז הוא אומר, אפילו אם אתה רוצה להחמיר, אולי יש מקום להחמיר בזמן שאחד הוא כופר או חשוד על כפירה או אפיקורס וכדומה. אבל באחד שמספרים עליו דברים כמו שתיארנו, אז הוא אומר, אין מקום להחמיר כלל. ואין מסתבר יותר שאין לאסור כיוון שהם אינם ענייני קדושה. ובכל אופן הוא אומר, אולי לבני תורה בעלי נפש רואים להחמיר. אמנם רמי שלא כותב בדיוק את המצב על מה מדובר ומי מדובר, אבל אמרתי מי שהיה בארצות הברית באותם ימים יכול לשער על מה מדובר.